אנחנו בכף ד', סליחה. אמר הכוזרי. מה? קד, כן, קד קטן. אוה, זה ממש ענייני דיומא. איזה דברים שנונים בפיך. טוב, אמר הכוזרי, הנני מבקש ממך, כי תראה לי מקצת משיירי חוכמות הטבע אשר לפי דבריך היו נמצאות ביניכם. כן, כאן אנחנו עוברים לחלק של ספר הכוזרי, שיש רבים שמדלגים עליו כשהם לומדים את ספר הכוזרי. אבל לי יש סברה שמאחר ורבי יהודה הלוי כתב את החלק הזה, אז הוא התכוון שילמדו אותו. לפי הכלל שכשמישהו כותב ספר, הוא רוצה שיקראו בו. נכון? וזה הוא הדין גם לגבי חלקי הספר. אז אם לא אנחנו נלמד את זה, אז מי ילמד את זה? חוקרים באקדמיה, עובדי עבודה זרה וכדומה. לא, אנחנו בני ישראל הנאמנים לתורת משה נעסוק בחלק הזה, שעוסק בספר יצירה. ספר יצירה. זה בעצם עד סוף מאמר רביעי, זה עיסוק בספר יצירה פחות או יותר. חוץ מאוד כמה דברים. טוב. אנשים מפחדים, ספר יצירה נשמע להם קבלה וזה, זה נכון, דברים עמוקים יש פה, אבל יחד עם זה יש חשיבות למה שרבי יהודה הלוי רצה לעשות כאן, להראות את שרידי החוכמה הטבעית שהיו בתוך שהיו באומה. באומה עסקו בדברים האלה. צריך להבין את האופן המיוחד של עם ישראל להתייחס אל חוכמות הטבע. אמר החבר, בין אלה, ספר יצירה. כלומר, בכלל, צריך להבין שתורת הקבלה היא השריד של הנבואה. הנבואה עצמה קראו לה פעם בשם קבלה. כן, דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן. ילפינן במסכת בבא קמא, דף ב' עמוד ב', שדברי הנביאים נקראים דברי קבלה. עכשיו, למה הם נקראים דברי קבלה? בגלל שמקבלים אותם. אבל גם בגלל שזה האופן לקבל, זה עניינה של הנבואה, שהיא מקבלת. ומאז שנעלמה הנבואה, הפסיקה הקבלה, ובמקומה באה חוכמת הקבלה. כלומר, דברים שפעם היו חיים, הפכו להיות אצלנו נוסחאות. הנוסחאות הן אומנם מיובשות, הן גונזות בקרבם אוצרות חיים רבים, שעתידים להתגלות מחדש בשוב השם להשרות את שכינתו בתוכנו. אז אם כך, אחד הספרים מן איזה זה. בין אלה, ספר יצירה לאברהם אבינו עליו השלום, הכולל עניינים עמוקים שפירושם ארוך מאוד. כן, מה אתה רוצה?
אז לפי זה אפשר לקרוא מכל התורה שבעל פה, קבלה.
אתה אומר שאפשר לקרוא לכל התורה שבעל פה קבלה. לא. אני אסביר לך גם למה. משום שהתורה שבעל פה היא הניתוח השכלי של חוויה שהייתה פעם. כלומר, החוויה נעלמה, ועכשיו כל מה שנותר לנו זה השכל. מה שאין כן בחוכמת הקבלה, יש משהו שמשיק לשני התחומים. זה אומנם מנוסח בצורה שכלית, אבל בא דן בתכנים הופעתיים, או הופעיים, כמו שהרב קוק קורא לזה. ובכן, אחרי כל ההקדמות האלה, נוכל להיכנס לפסקה. גמרנו את פסקה כף ד', ועכשיו אנחנו התחלנו את פסקה כף. תראו שזה הולך מהר היום. אמר החבר, בין אלה, ספר יצירה לאברהם אבינו עליו השלום, הכולל עניינים עמוקים שפירושם ארוך מאוד. מי כתב את הספר הזה? כן, את ספר יצירה, מי כתב? מה? לא, כתוב ספר יצירה לאברהם אבינו, אבל זה אברהם אבינו כתב? ברור שלא. אלא זה ספר קדמון שמצוי באומה, ואומרים שהוא לאברהם אבינו. למה לומר דבר כזה? כי זה עוסק בשורשי היצירה, ושורשי היצירה זה בדיוק הסוגיה של אברהם אבינו, שיש בורא לעולם וכו'. ולכן אפשר לומר שבמהלך הדורות חוכמות התהלכו באומה, עד שהם נוסחו בצורה שיטתית בספר הזה נקרא ספר יצירה. מכתבו אומרים אסכולה של רבי עקיבא. כן.
אפשר להכניס את הדברים האלה גם לגבי ספרים אחרים שמיוחסים לחכמים קדמונים.
כן, לפעמים. כמו מה? כן, כן, בדיוק, כן. למשל ספר רזיאל המלאך, כן, שנתן אותו לאדם הראשון. אתה חושב שזה אדם הראשון קיבל את זה מרזיאל המלאך? בחיים לא. אלא מה? זה מצד התוכן, זה מתאים לרזיאל ומתאים לאדם הראשון. כן, וכדומה.
כשהרב
סולל
את זה,
זה
דבר, למה השלילה
המוחלטת? למה השלילה המוחלטת? למשל, בספר יצירה כתוב, ועל דבר זה נחרט ברית שנאמר, והחיות רצו ושוב. עכשיו תגיד לי איפה נאמר והחיות רצו ושוב? ביחזקאל. למשל, כן? או בכלל, בגלל שהסגנון העברי הוא לא הסגנון העברי הקדום. הוא הסגנון העברי של התנאים. בסדר. אגב, מבקרי מחשבת ישראל חלוקים בדעתם מאיזו תקופה הספר הזה. ההפרש בין הדעות, יש הרבה דעות, הקצוות של הדעות זה 1500 שנה הפרש. בסדר? נזכר שזה לא כך ברור. עכשיו, זה שהנוסחאות של הספר הגיעו אלינו בצורה משובשת, יש כמה נוסחאות, אז זה בלגן שלם. עכשיו בכלל יש שאלה, האם הספר הזה הוא ספר של קבלה, או שמה הוא ספר של פילוסופיה? כן? הרי למשל רבנו סעדיה גאון כתב פירוש לספר יצירה על דרך הפילוסופיה. ושם בהקדמה הוא כותב, דעת מחבר הספר היא. כן? הוא מביא שם שיטות שונות כיצד נברא העולם, הוא מביא בין היתר גם את דעת בעל הספר הזה, ואחר כך הוא מביא דעת תורתנו. אם הייתה מסורת ברורה שזה של אברהם אבינו, אז רבנו סעדיה גאון לא היה כותב דברים כאלה. נכון?
למה?
אגב, יש פירוש אחר שקוראים לו פירוש רבנו סעדיה לספר יצירה, שמודפס במהדורות הקלאסיות של הספר יצירה, וזה לא רבנו סעדיה כתב את זה. אין מה לעשות. במיוחד שבספר עצמו הוא מצטט את דברי רבנו סעדיה. כן. מה? בבקשה.
בספר כתוב מיוחס של הרבינו כמה התכנים שהוא...
כן, מיוחס. כן. כל, ברגע שאתה מתחיל להגיד מיוחס, כבר התרחקת. כן. טוב. בין אלה, אם כן, ספר יצירה לאברהם אבינו עליו השלום, כל עניינים עמוקים שפירושם ארוך מאוד. ספר זה מלמד אותנו לראות, עכשיו, הוא פה לא יצטט את כל הספר כולו, אבל יצטט חלקים נבחרים ממנו. ספר זה מלמד אותנו לראות כי אחדות האלוה וריבונותו נגלות בדברים שמצד אחד רבים הם ושונים, ומצד השני יש בהם אחדות והתאמה, והתאמתם באה להם מידי האחד מסדר הכל. כלומר, זה התוכן של ספר יצירה. ספר מונותאיסטי, אם כן, שמראה לך איך שבתוך הריבוי נמצאת האחדות. יש ריבוי בעולם, וצריך לחפש איפה האחדות בתוך הריבוי הזה. זה עניינו של ספר יצירה. יש בגמרא, ולא, במשנה, סליחה, דיון דומה לזה. בעשרה מאמרות נברא העולם. כן, זה משנה ראשונה של פרק חמישי של מסכת אבות. עכשיו נאמר, בעשרה מאמרות נברא העולם. והלא במאמר אחד יכול להיברות, אלא כדי לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולתת עונש לרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. זה הדיון שמה במשנה. נשאלת השאלה, איך התשובה עונה לעין? איזה מין תשובה זאת? איך זה כדי לתת עונש לרשעים, לתת שכר לצדיקים, מה זה קשור לעניין? אלא שיש קושיה קדומה של הפילוסופים. מדוע צריך להעניש את הרשע? ומדוע צריך לתת שכר טוב לצדיק? הרי הצדיק קיבל את השכר הגבוה ביותר שיכול להיות, בעצם העובדה שהוא צדיק. והרשע קיבל את העונש הגרוע ביותר שיכול להיות, בעצם העובדה שהוא רשע. ברגע שאתה נותן להם בנוסף לכך או שכר או עונש, אתה מקטין את המעלה שלהם. משל למה הדבר דומה? זה משל שמובא בספר מוסר אביך מאת הרב קוק, לאדם ששמע שיש במקום מרחקים אנשים שעומדים בסכנה. והוא על חשבונו, בכיסו, מזמנו, מאמציו, מקדיש מאמצים רבים, כדי להציל את האנשים האלה. והוא מצליח להציל אותם. מביא אותם למקום מבטחים, לפני התפרצות הר הגעש. יפה מאוד, לא? אחר כך הדבר הזה מתפרסם בעיתון, יש מישהו ששמע על כך, שולח לו צ'ק על סך מיליון דולר, כאות הוקרה על המעשה הגדול שהוא עשה. מקבל אותו אדם את הצ'ק, אומר, וואו, סוף סוף קיבלתי מה שרציתי. אז למעשה שלו לא היה מחיר, והוא הקטין את זה למיליון דולר. אז אם אתה נותן שכר לצדיק, אתה מקטין את המעלה שלו, אתה הופך אותו למעלת השכר. זה כלום. אותו דבר לגבי הרשע. יש שאלה שמובאת בגמרא במסכת ברכות בנושא הזה, שמשה שאל מדוע יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. אז רגילים לומר שהשאלה של משה הייתה, איך יש צדיק ורע לו? אבל זה לא מה שכתוב. הוא שאל גם איך יש צדיק וטוב לו. כלומר, הוא צדיק, אז למה טוב לו? שמה הוא צריך את זה? חוץ מזה, שאם הוא רשע, שאם הוא צדיק, למה גם רע לו? ורשע ורע לו? לא מספיק שהוא רשע, שאתה רוצה גם שיהיה רע לו? ורשע וטוב לו? אם כן, יש ארבע שאלות. כל שאלה צריכה דיון בפני עצמה. אז המשנה חוזרת על, בעצם על השאלה ששאלו הפילוסופים. כן, סוקרטס בספר גורגיאס. הוא שואל את זה. הוא אומר שלא צריך להעניש את הרשעים, כי העונש היותר גדול זה להשאיר אותם כמות שהם. אז מה התשובה? שבעשרה מאמרות נברא העולם. מה זה אומר? מה פירוש עשרה? אומר המהר"ל, עשרה זה ביטוי כפול. מצד אחד, עשרה זה המספר הגדול ביותר, נכון? כי הרי יותר מאחד זה שניים. יותר משניים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, יותר משמונה, תשע. יותר מתשע, וואו, עשר. זה הריבוי המוחלט. אין לי למעלה מזה. כן? מצד שני, המספר עשר, מסמנים אותו בכתב העברי האשורי, איך מסמנים עשר בעברית? איך מסמנים עשר בעברית?
X.
אתה בטוח?
X.
אתה בטוח או לא?
X.
כן או לא? אתה יכול לענות לי בבקשה כשאני אומר שאלה? לא בטוח. איך אתה כותב י' בכתב עברי? איך אתה כותב עשרה בכתב עברי?
י'.
אז למה אתה אמרת שאתה לא בטוח? אתה בטוח או לא? אתה בטוח? אז למה לפני כן היה קשה לך לענות? אני לא יודע. מה זה הבהלה הזאת ששואלים שאלה פשוטה? זהו. לכן אני אומר, צריך לקנות ביטחון עצמי. מה שצריך להיות? תגיד, בוודאות. אתה יכול להגיד, גם בביטחון עצמי גם שטות. למשל, איך אומרים עשרה בעברית? תגיד, כף. בסדר. זה אומנם לא נכון, אבל לפחות תגיד את זה באסרטיביות. עכשיו, כן, זה חשוב, חשוב. באים ללמוד לא רק תורה פה, לומדים גם נפש. טוב, בקיצור, אז עשרה, שזה המספר הגדול ביותר, זה יוד. יוד מה זה? נקודה. נקודה, אלא התפשטות. כלומר, זה הצמצום היותר גדול. עכשיו, איך יכול להיות דבר שהוא גם ריבוי מקסימלי, וגם נקודה אחת? איך קוראים לדבר כזה? מערכת אורגנית. זה הרבה הרבה הרבה, אבל זה דבר אחד. בסדר? עכשיו, זה עונה גם על השאלה של הרשעים והצדיקים. הצדיק, כשהוא צדיק, למי הוא עושה טוב? לעצמו? מה פתאום? כיוון שהוא מחובר אל עולם שנברא בעשרה מאמרות, כלומר עולם שבו יש מערכת אורגנית, הוא מטיב גם לעולם כולו, הוא מזרים טוב לכל ההוויה. ואז מלא הטוב הזה חוזר אליו. אז זה השכר. לא רק שהוא צדיק, אלא גם מה שהוא יזרים טוב לעולם חוזר אליו. כמו כן הרשע. הרשע הזיק לעצמו. אבל עכשיו הוא יזרים גם רוע לעולם כולו. הרוע הזה חוזר אליו, זה עונשו.
זה חוזר לכולם.
זה חוזר לכולם. אבל חוזר במיוחד למי שגרמו. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה שהעולם נברא בעשרה מאמרות, זה מצדיק את זה שיש שכר ועונש לצדיקים ולרשעים. כן.
השאלה של הפילוסופים נשמע שאלה לא קשורה בכלל. אם הוא צדיק אמיתי, אז צריך להיות לא רע לו שהעולם נרם. זאת אומרת, העולם הזה, כמו שאמרך, לא אומר, אי אפשר לראות בו את השכר, את הרבה נוגדים.
אתה אומר שצדיק אמיתי רע לו שהעולם נראה כמו שהוא נראה.
אז הוא חל כבוד השכר. השכר עצמו גם...
בגלל שהוא מרגיש קשר לעולם. אז זה עצמו מה שאומר, שהעולם נברא בעשרה מאמרות. כן, אז זאת אומרת ש... מה?
לא, העולם היה במאמר אחד, זה עוד יותר אורגני.
אם העולם היה נברא במאמר אחד, אז זה לא היה אורגני בכלל. כי זה היה פירוד מן האחדות אל הריבוי. זאת אומרת, מנקודת המוצא מתפוצץ הכל למיליון כיוונים, ללא אפשרות לאחד ביניהם ולראות את האחדות בהם. זה שזה עשרה מאמרות, זה מראה שהמאמר האחד שיכול היה להיברות בו מצוי בכל. מובן?
מאמר אחד זה לא אומר הרמוניה מוחלטת?
לא, המאמר אחד זה לא הרמוניה מוחלטת, כי ממאמר אחד יכול רק להיברא עולם אחד. אין ריבוי שיוצא מזה. אם יש ריבוי, אז זה פיצוץ. זאת אומרת, זה ההתרחקות מן האחדות המקורית. ואז בעולם שהיה נברא רק במאמר אחד, אי אפשר היה להכיר באחדות הבורא.
וזה פילוסופיה.
מה?
זה מקביל לפילוסופיה.
מה מקביל לפילוסופיה? ההפך. אם היה במאמר אחד. כן, מאמר אחד זה מקביל לפילוסופיה. נכון, אכן, אכן. זאת אומרת, שספר יצירה, עכשיו אני חוזר לנושא של ספר יצירה. ספר יצירה מטרתו להראות לנו איך העולם נברא בעשרה מאמרות. כלומר, איך ישנה אחדות פנימית בתוך הריבוי הזה, שזה המערכת האורגנית.
יפה.
מסקנה מדברי הרב, מתן פרס כספי, אלפי שקלים, לחיילים על מעשה טוב שעשו בצבא, רק מקטין את מעשיהם, והופך אותם מאידיאליסטים לרודפי בצע. אני לא יודע אם מי שעושה מעשה אידיאליסטי עושה זה בשביל לקבל את השכר. אבל מאחר, ואדם עושה מעשה טוב, ואז זה חוזר אליו, אז זה בבחינת העולם שנברא בעשרה מאמרות, אז זה מוצדק. כן? כלומר, לפי הקושיה אין הצדקה, לפי התירוץ, זה כבר בסדר. השאלה, אני לא יודע לאיזה מעשים אתה מתכוון. כן? לא יודע. אני לא יודע לאיזה מעשים הוא מתכוון. בטח הוא קרא משהו בעיתון, אבל אני לומד תורה כל היום, אז אני לא יודע מה קורה בעולם. טוב, הלאה. ספר זה, הנה, זה מה שהוא מסביר כאן. ספר זה, מלמד אותנו לראות כי אחדות האלוה וריבונותו נגלות בדברים ש... אגב, לא התייחסת, אתה השואל היקר, ניסן, לא התייחסת למייל שלי שבו עניתי לך בקשר להגדרת נוכרי שם. טוב. ספר זה מלמד אותנו לראות כי אחדות האלוה וריבונותו, זה נקרא ניצול של המערכות לצרכים אחרים. טוב. אבל זה בסדר, זה תורה, זה... ספר זה מלמד אותנו לראות כי אחדות האלוה וריבונותו, לא אמרתי לך תקנה לי במכולת פטרוזיליה. ספר זה מלמד אותנו לראות כי אחדות האלוה וריבונותו נגלות בדברים שמצד אחד רבים הם ושונים, ומצד השני יש בהם אחדות והתאמה. והתאמתם באה להם מידי האחד מסדר הכל. דברים אלה הם ראשית כל ספר וסיפור וספר. טוב, זה כבר שאלה איך לנקד את המילים האלה, אבל רבי יהודה לוי הולך לפי השיטה של רבנו סעדיה גאון בזה, שצריך לגרוס ספר וסיפור וספר. איך מתחילה המשנה הראשונה של ספר יצירה? זוכרים את המשנה הראשונה של ספר יצירה? לא זוכרים? ב-32 נתיבות פליאות חוכמה, ברא יה השם צבאות אלוהי ישראל שוכן עד וקדוש שמו, וחקק את עולמו בשלושה ספרים, בספר וסיפור וספר. כן, אני הולך פה לפי הגרסה של רבי יהודה הלוי. אבל מה זה 32 נתיבות? 32 נתיבות זה מוסבר אחר כך בהמשך ספר יצירה, שאלה הם 22 אותיות ו10 ספירות. 22 אותיות זה אבני היסוד של הדיבור. בדבר השם שמיים נעשו. מה זה ספירות? זה המספרים. 10 מספרים שהם מודדים את הכמות. כלומר, הדיבור הוא כמותי והמספר הוא איכותי. כל דבר במציאות אפשר לבחון אותו או מצד הכמות, שזה מה שהמדע מודד, או מצד האיכות, שזה מה שהמוסר מודד. מובן? ותמיד יש שאלה, האם הכמות זה סוג של איכות, או שהאיכות זה סוג של כמות? הם לא גמרו להתווכח על זה, האפיסטמולוגים עד עצם היום הזה. מה אומר לך ספר יצירה? יש 32 נתיבות. 22 של איכות, ו-10 של כמות. מוזכר גם בשיר המפורסם, בר יוחאי. נכון? מכיר? ספר, שיר בר יוחאי, לרבי שמעון לוי. שמעת על רבי שמעון לוי? אבל לא קשור, נכון? רבי שמעון לוי היה מחכמי לוב. חכמי לוב. אז הוא כתב שיר נפלא לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, שם אחד הפסקאות זה בר יוחאי, יוד חוכמה קדומה השקפת לכבודו פנימה, לב נתיבות ראשית תרומה. מה זה לב נתיבות? 32 נתיבות. מאיפה הוא לקח את זה 32? פה מספר יצירה. יש כאלה שהיה קשה להם לכתוב לב נתיבות, אז בסידורים הם הדפיסו 32 נתיבות ראשית תרומה. זה נקרא לשחוט שיר. טוב, אז מה זה, אז שלושת הספרים, כאילו הקדוש ברוך הוא כותב לו ספר, כן? כשהוא כותב את הספר זה העולם. למשל, מה אמר משה? מחנינה מספרך אשר כתבת. מהו ספרו של הקדוש ברוך הוא שהוא כתב? העולם. לכן משה ביקש להיות מחוי מן העולם. זה מה שהוא אמר. כן? כלומר, הספר שהקדוש ברוך הוא כותב זה העולם כולו. אז איך הוא כותב את הספר הזה? זה אנחנו נראה בניתוח כאן.
הכל המדה?
הכל. הכל המציאות כולה זה הכל.
כאילו סופר סיפור ומספר?
כן, כדי שהוא מספר סיפורים.
כן, מי הסופר?
מי הסופר זה הוא.
אז הוא המספר.
הוא המספר והוא הסופר.
וגם הסופר.
הכל, כן. תאר לעצמך שאתה חושב מחשבות, או אומר דיבורים, ומה שאתה אומר מתגשם. זה סיפור, זה דבר מעניין. טוב, זה אגב מה שקורה לנו בחלום. אנחנו בחלום יוצרים לעצמנו עולמות שקיימים בחלום. למשל, אם אני חושב בחלום שאני נרדף, וזה נורא מפחיד, זה לא מעלה ולא מוריד, זה שזה רק חלום. נכון? וזה שבמציאות אני לא חש נרדף כשמישהו רודף אותי. זה לא משנה את המציאות, שיש מישהו שכן רוצה לרדוף אותי. זאת אומרת, זה שאני בחלום או בערנות, זה לא כל כך משנה מבחינת עולם החוויות הפנימי שלי. רק שמשל, מי הלוות לי כסף בחלום, אני לא יכול לבוא אליך כשאני ער, לדרוש ממך שתחזיר את הכסף. אבל אני יכול לדרוש ממך שבחלום אתה תחזיר לי. כן? אז אני אבוא אליך בחלום. טוב. אז זה מה שכתוב כאן. השם ספר מורה על השיעור והמתכונת של הגופים העומדים להיברא. זה מה שהמדע חוקר. מה המדע חוקר? דברים שאפשר למדוד, שאפשר לספור. בעצם מתי דבר נחשב למדעי? כשיש לו נוסחה. נוסחה מספרית. לכן הפיתגוראים שהמציאו את תורת המספרים נחשבים גם לאבות המדע. איך מזהים צדיק אמיתי שרע לו? אולי בעיני עצמו רע לו, ובעצם טוב לו. האם צדיק ורע לו זה כי לדעתו העולם הזה לא נמצא ברמה שלו? אני לא יודע איך מזהים. זה כבר שאלה של קריטריון, אבל זה לא בגלל שקשה לזהות שאין דבר כזה. טוב, אז איפה היינו? השם ספר מורה על השיעור במתכונת של הגופים העומדים להיברא. כי רק על ידי המספר ייתכן לעצב כל גוף עד כדי היותו מסודר יפה, ועד ימצא כל חלקיו ביחס המתאים למען יהיה ראוי למיועד לו. וכן מידות השטח, תכולת היבש והלח, ומידות המשקל, ואף תואם התנועות, וסדר המוזיקה, כולם ערוכים במספר, בספר. אז מישהו מנגן, יש לו פרטיציה, אז מה זה אומר? שהוא יודע לספור. כן, זה די רדוקציוניסטי, כן, זה די מגמד. כן, כן.
אני חוזר על השאלה הזאת. אם אנחנו
יודעים
שכל מנדל החמנה עביד לטב עביד, איך יכול להיות צדיק ורע לו? לעשות, זה לא יכול להיות רע לו.
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר...
לא, אני שואל על השאלה ש...
אתה שואל על השאלה של השואל. ואני חוזר, ואני חוזר על שאלתך. כי כך דרכי בשיעור הזה, ובכלל דרכם של כל אלה שמדברים פה, לחזור על השאלות, ולא רק כדי שבאינטרנט ידעו מה אתה שאלת. טוב, השאלה שאתה שואל היא, איך אפשר בכלל לדבר על צדיק ורע לו? והלו, יש לנו כלל. כל דעביד רחמנה לתו עביד, נכון? בוא נתרגם את דבריך לעברית. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטוב עושה. נכון? מה פירוש לטוב? כנראה שיהיה טוב. סימן שעכשיו רע. רע? זה רע? למשל, אם מישהו... לא, למשל, אם מישהו דורך לי על האצבעות של הרגליים, זה נורא כואב. נורא כואב. רע לי. אתה יכול להגיד, זה לטובתי, בחרית הכל, אני אבין למה זה היה טוב שדרכו לי על הרגל. אפשר. אבל עכשיו כואב לי. רע לי. כן? אז לכן שאלה, למה יש צדיק ורע לו? למה? זה לא פייר הסיפור הזה.
לא, בסדר, אבל לפי שיטה זאת, אין הבדל בין צדיק וטוב לו.
לא, צדיק וטוב לו. בסוף, נראה. בינתיים רע. למשל, אדם שלא דורכים לו על הרגל. נגיד, הוא צדיק ולא דורכים לו על הרגל. אז זה צדיק וטוב לו. בסדר? טוב. כן. הלא תראה, כי גם הבונה אין בית יוצא מתחת ידו, אם לא קדם לזה, ציור הבית בנפש הבונה. כל זה נקרא ספר. האדריכל הוא בעצם אחד שסופר. סופר קווים, מסרטט סרטוטים, הכל זה במסגרת הנספר. כמו שכתוב גם בספר הקדוש, הנסיך הקטן, שאם אתה אומר למבוגרים שיש לך חבר שיש לו עיניים טובות ואוהב פרפרים, הם שואלים כמה הוא שוקל, איכן הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו. כל השאלות של המבוגרים הן שאלות של הספר, ואילו מה שרוצה הנסיך הקטן לומר זה הסיפור. בסדר? בעברית מודרנית, נרטיב. הלאה. השם סיפור, לעומת זה, מורה על הדיבור. אולם דיבור זה הוא הדיבור האלוהי. כל דברי אלוהים חיים. מה זה כל דברי אלוהים חיים? איפה זה הביטוי הזה? כתוב כאן על פי דברים. נכון? ה' כ' ג' וד' י' ב'. יש פה בעיה. מי שכתב את היערות האלה, יהודה אבן שמואל, היה צריך לציין מקור אחר, שבו כתוב במפורש, במקום להגיד על פי, שם כתוב, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים. המקום שבו כתוב, כל דברי אלוהים חיים, זה בפרקת יוצר המאורות. נכון? פרקת יוצר המאורות, יוצר משרתים, ואשר משרתיו, כולם עומדים ברום עולם, ומשמיעים ביחד בכל דברי אלוהים חיים. הוא מלך עולם. כנראה שהוא לקח את זה מברכת יוצר המאורות. מה מנע מכותב היערות הנכבד להשתמש במקור הזה? שזה לכאורה המקור. כי פשוט היה לו סידור מנוקד, כפי שעשו המנקדים בדור האחרון, שהחליטו שאחרי המילה בקול צריך לשים פסיק, ומשמיעים יחד בקול, פסיק. דברי אלוהים חיים ומלך עולם, פסיק. ומדוע המנקדים בסידורים הכניסו את הפסיק אחרי המילה בקול? מה שבנה אחר כך מדוקטור יהודה אבן שמואל לשים לב שצריך לקול כל דברי? פשוט מאוד, כי היה להם קשה. איך יכול להיות שיש קול לדברים? נכון? יש להם קושיה. איך יכול להיות קול לדברים? לכן הם אמרו, משמיעים בקול. הכוונה? בקול רם. איך המשמיעים בקול רם? מה הם משמיעים בקול רם? דברי אלוהים חיים. אבל דברים אלה אין להם שחר כלל, לא היו ולא נברו, והם כחרס הנשבר, הבל הבלים שאין בו ממש, כסף שיגים מצופה על חרס. שהרי, המילה בקול, בעברית של חזל, לא קיימת. כשרוצים להגיד שמישהו מדבר בקול, הכוונה בקול רם. אבל אין דבר כזה בקול. אז כך שזה טעות של המנקדים בסידורים. אלא צריך לקרוא את זה, כמו שזה כתוב, שמשמיעים ביראה, בכל דברי אלוהים חיים, ומניין שיש קול לדברים, שנאמר בספר דברים. קול דברים אתם שומעים. משמע שיש קול לדברים. עכשיו אני רוצה להבין, מה זה הקול של הדברים? דברים זה המילים שנאמרו. הקול זה הטון שעובר דרך המילים. למשל, מישהו אומר, אני אוהב אותך. זה המילים, זה הדברים. אבל הקול שבדברים אומר, אני שונא אותך. כן? צריך לדעת להבחין. יש קול לדברים. אז בהר סיני, מה ששמעו אבותינו, זה לא הדברים. זה משה שמע את הדברים. אבל הם שמעו את הקול של הדברים. זאת אומרת, הם ידעו בטון של הדבר, שזה הטו הנכון, הצליל הנכון, המעיד על כך שבורא העולם הוא זה שמדבר. בסדר? אז גם פה, רבי יהודה הלוי מדבר על הסיפור. הסיפור, שסיפור מורה על הדיבור, אולם דיבור זה הוא הדיבור האלוהי, כל דברי אלוהים חיים. אז מאיפה הוא לקח? מברכת יוצר המאורות. בדיבור זה, תלויות תכונת כל דבר נוצר וצורתו. בהן נוצר ברגע שנסב עליו דיבור זה. כך ברגע שנאמר יהי אור, יהי רקיע, יצא עם המאמר המעשה, ומעשה זה הוא הספר. שם המורה על הכתב. יוצא כך שברגע שיש ספר, דיינו תוכנית, יכול לבוא הדיבור שממלא את התוכנית, את התבנית אפשר לומר, ואז נעשה מזה הספר, שזה העולם. ככה זה יוצא, כן. דיבורים אחרים. כן, כלומר, הכל עובר דרך הצינורות, יוצר דיבורים, והדיבורים מגיעים אל השומע. בסדר, אז זה שיש קול, דיבור ושומע. יפה. אז זאת אומרת שהעולם הוא הספר שהוא תולדה של הספר והסיפור. זה הכל פשוט מאוד. בסדר? לכן גם, הכל כלול בביטוי 10 מאמרות. 10 זה מספר או דיבור? מספר. אתה רואה שאתה עונה בצורה אסרטיבית? עכשיו, מאמרות זה מספר או דיבור? דיבור. 10 מאמרות. זאת אומרת, על ידי הכמות והאיכות, הספירה והרצון, זה המקור של העולם. בעשרה מאמרות נברא העולם. אתם רואים מה שכתוב בספר יצירה, כתוב גם במשנה. או כבר כתוב בנביא, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבעם. בסדר? יוצא לפי זה שכמה אמצעים עמדו לו לקדוש ברוך הוא כדי לברוא את עולמו? למה? 32, 22 אותיות, שהם הדיבור, ועוד 10 מאמרות, שהם המספרים, הספירה. 10 ספירות, סליחה, שהם הספירה. יוצא ש-10 ו-22 זה 32. יש לי פה בעיה. זה לא מסתדר לי. למה זה לא מסתדר לי? כי הרי בשבת אנחנו נמנעים מלעשות כמה מלאכות? 39. וזה כי הקדוש ברוך הוא שבת ממלאכתו. זאת אומרת שאנחנו בזה שופטים מן המלאכות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. יוצא שהוא ברא את עולמו ב-39 מלאכות ולא ב-32. לא מסתדר. נכון. כלומר, בית המקדש הוא תבנית של העולם. זאת אומרת שאותו מספר מלאכות הנדרש כדי לבנות את המקדש, הוא אותו מספר מלאכות הנדרש כדי לברוא את העולם. אז אם ככה, הקדוש ברוך הוא משתמש ב-39 מלאכות. אז איך יצא לנו 32?
שבעת ימי בראשית.
רעיון יפה. אתה אומר 32 ועוד 7, אז וגם עם העטיפה, זה עוד 1, וגם החשבונית יוצא 40, אז בסדר. לא, זה רעיון יפה, אני לא נגד, אבל אני... לא, אל תיקח את זה קשה. מה?
אני נגדו.
אתה נגדו, יפה. זה מתחיל להיות מעניין, אקשן פה.
אני נגדו, אבל
נו?
תשמע, שבעה ימים של הבריאה, כבר נכללים בעשרה מאמרות.
אתה אומר שבעת ימים כלולים בעשרה מאמרות.
זה כבר מה אותו דבר.
טוב, אולי אני אציע את התשובה שלי, מה אתם אומרים? בא לכם?
אני מוכן לקבל.
כן, יפה מאוד. האמת היא שזה לא נכון שיש 22 אותיות. זה לא נכון שיש 22 אותיות. מנצפח זה 5. אז יוצא לך כמה? 27. ועוד 10 זה 37. לא יוצא. לא הולך 39, אה? לא. אתה אומר יש אותיות עם דגש קל ועם דגש חזק. יפה. שהן משנות את המבטא שלהן. נכון? אז כמה אותיות כאלה יש? בגט כפת. אז זה 6. 6, 22 ועוד 6, 28, ועוד 10 ספירות, 38. לא יוצא לנו 39. וואלה. בעיה. פשוט מאוד. זה לא נכון שיש 6 אותיות. יש 7. לא בגט כפת, אלא בגט כפורת. לפי המבטא הארץ ישראלי הקדום, שהיו שני צורות של האות רש, יוצא לפי זה שיש לא 22 אותיות, אלא 29 אותיות. 22 ועוד 7. נקראים בגד כפורת. והשיטה הזאת מצויה גם בספר יצירה עצמו. זה נקרא האותיות הכפולות. יוצא שיש באמת 29 אותיות ועוד 10 ספירות, סך הכל 39. וזה המקור ל-39 מלאכות האסורות בשבת. כן, בבקשה. לא, זה לא סותר לב נתיבות. לא, בגלל שבתוך הלב נתיבות כלולות גם השבע כפולות. כלומר, גנוזות שם. גנוזות. זה לב שהם לת. 32 שהם 39. כמו שאתה מוצא הרבה עם ביטויים כאלה. יציאות השבת 2 שהן 4. אתה צודק, אתה צודק, אבל גם בספר יצירה עצמו, גם בספר יצירה עצמו יש חלוקה של האותיות ל-3, 7 ו-12, נכון? 3 אימות, 7 כפולות ו-12 פשוטות. אז 7 כפולות בגד כפורת, זה יוצא עוד 7. נכון? כמו הספר יצירה בעצמו אומר את זה.
לא, אני יודע שזה במעשה בראשית, כשמדברים במעשה בראשית, לפי הקבלה, אנחנו רואים שיש 22 אותיות, שעשרה...
כן, אבל פה אני גיליתי לך משהו אחר. גיליתי לך שיש בעצם בתוך ה-22 אותיות, יש עוד 7 אותיות. כן. ואני מוכן גם להראות בדיוק איך זה מוכח הדבר הזה עוד מעט. כן, אבל צריך לענות על השאלות קודם. רגע, 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 לא, יש פה. עוד זה. טוב, בסדר, אתה נחיל איתך, נו. טוב. איך אנחנו אמורים להתייחס לספרים? ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו וכו'. איך אנחנו יודעים שאנחנו אומרים דברים נכונים? לפי זה, מה זה אומר לחדש חידושי תורה? זה לא מאיך שאני תופס את התורה? וזה נכון? אני לא צריכתי בדיוק להבין את כל הנאמר כאן, אבל נאמר ככה, תורה לומדים מרב. והרב, איך הוא רב? כי הוא למד מרב. אדם שלמד תורה מספרים זה עם הארץ. גמרא מפורשת. במסכת ברכות. מי שיש בידו מקרא משנה תלמוד והלכות ואגדות ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. ולכן הרבנים נקראים תלמידי חכמים, הם תלמידים של חכמים. נכון, אם אתה בונה רק על הספרים בלבד, לא תמצא ידיך ורגליך בתורה. אתה תהפוך להיות מלומד, תכתוב על זה דוקטורטים, אבל תלמיד חכם לא תהיה. בגלל שתלמיד חכם זה מי שקיבל את רוח הדברים, ואת רוח הדברים אי אפשר לכתוב. לכן רק מי שנכנס לתוך בית המדרש יכול להבין על מה מדובר.
בית המידות הטובות.
מידות הטובות זה עוד לפני. מידות טובות זה עוד לפני.
אני מניח שמהרב גם אתה לומד? לא.
זה מה שאני מסביר לך. מידות טובות צריך שיהיה לאדם עוד לפני שהוא הולך לרב. אם אין לו מידות טובות כשהוא הולך לרב, הרב רק יקלקל אותו. זה גמרא מפורשת במסכת קידושין. זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. יש דבר כזה, כן. טוב, אז עכשיו רציתי לשאול שאלה.
הפסוק דבר השם שמיים נסוב רוח פיו כל צבא, כן. מה הספר ומה הסיפור? מה
הספר
ומה
הסיפור? השם יש רק סיפור בפסוק הזה. בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבא, זה כולו על הסיפור, לא על הספר.
אז זה שני דברים שיש שם.
לא, זה כפל העניין במילים שונות, כדעת רדק, שכך דרכו של הכתוב, מה שנקרא תקבולת. בוקר טוב כבוד הרב, לגבי צדיק ורע לו, איך ייתכן שיהיה טוב לאדם אם הוא לא יודע מה זה רע? וכפי שאמר הגאון איינשטיין, שכל דבר הוא יחסי. אתה צודק, בעולם שלנו אין טוב בלי התייחסות לרע. אבל יש גם הטוב האידיאלי, שנזכה לו בבוא הזמן, אינשאללה אמן. כן, יש בספר, בספר של רב נחמן ברסלב, הנקרא, המייסה פונזיין בטלרס. מה? מה זה עבור?
לתרגם לאשכנזים
רב. אה? המייסה, מעשה, פון, מזיין, זה שבע, בטלרס, קבצנים. אתה רואה, יש פה עוד שתי מילים בעברית שם. טוב, מעשה בשבעה קבצנים. אז הקבצן של היום השני, נדמה לי, נראה עצוב מאוד. למה הוא אומר, אבל אתם חושבים שאני עצוב? אין אדם שמח ממני בעולם. כי הרי כל שמחה שיש לאדם בעולם, זה שמחה שיש לו על זה שנתמלא חסרונו. ואצלי, השמחה היא שמחה עצמית, בלי זכר לחיסרון. לכן שמחה כל כך עליונה שאין לה ביטוי בעולם הזה. לכן אני נראה לכם עצוב, אבל באמת אני, אין אדם שמח ממני בעולם, כלל. כן? כל דברי רבי נחמן באמייסה פון זיין בטלרס. או מעשה בשבעה קבצנים.
זה גם יחסי.
מה?
זה גם יחסי.
מה יחסי?
המילים
האלה. אם אתה רוצה.
לא, בגלל שאני רואה אדם שלא שמח.
בעולם הזה, כשאתה רואה אדם לא שמח, אז באמת הוא עצוב. אבל הקבצן ההוא, הוא לא היה עצוב. הוא היה שמח מאוד. כן.
יש תחושות שאדם לא
מסתכל
ביחס לרע. יחס סובייקטיבי לא מרגיש הכי טוב בעולם, לא משקלל את זה לפי הרע. כל מיני תחושות שהם אפילו בלי
דרצים. אתה נכנס עכשיו לדיון רחב על הגדרת הטוב והרע. מה הקשר בין 10 מאמרות ל-10 ספירות וכ"ט האותיות? האם כל מאמר כלול מלמדת מלאכות? נאמר את זה ככה, כל 10 מאמרות מתחלקים על הכפתת אותיות. עכשיו אני רוצה קצת להסביר את הנקודה הזאת. יש, מכירים את ה-39 מלאכות שבת? מכירים אותם או לא? מה הן? הזורע, החורש והקוצר. והמאמר
והבורר
לא, והדש והבורר והזורה מרקד, לש, אופה כמה יצא לנו בינתיים? 11 כן, עכשיו זה כמו שיש 11 מלאכות הנדרשות בשביל לעשות חתיכת לחם אחת אתה רוצה חתיכת לחם? יש 11 מלאכות שאתה צריך לעשות כמה מלאכות צריך בשביל לעשות חתיכת בד אחד? 11. זאת אומרת, האוכל והבגד, זה מה שנדרש בשביל לחיות בעולם הזה. כן? לחם לאכול ובגד ללבוש. הסך הכל כמה? 22. 22 אותיות. למה 11 ו-11? רבינו סעדיה גאון כתב בספר האיגרון, שיש... לחלק את האותיות העבריות לשני סוגים. 11 אותיות רכות ו-11 קשות. מה זאת אומרת רכות? שהן נופלות. למשל האות נון. האות נון, אני אומר, נתן, הפועל לתת. הנה, לתת, לא לנתת. כן? אתה אומר, הוא ייתן, אתה לא אומר, הוא ינתן. הנון נופלת. לעומת זה, האות קוף, בחיים לא טיפול. האות צדיק, האות סמך, לא נופלות. זאת אומרת שיש 11 אותיות רכות. רכות, 11 קשות. כמו כן גם, האוכל הוא הדבר הקשה. כלומר, זה הכרחי, בלי אוכל אני מת. בלי בגדים, מאוד לא נוח, אבל אפשר לחיות. בסדר? זה ההכרחי וזה הלא הכרחי, הרשותי. אבל, אם אני רוצה לעשות בגד יותר חזק מבגד רגיל, אני רוצה משהו מעור. כמה מלאכות צריך בשביל לעשות חתיכת עור אחת? 7. כנגד 7 אותיות עם דגש. בגד כפורת. אז זה עוד שבע מלאכות שהן באות בשביל הבגל החזק יותר, נעליים וכדומה. זה שבע. כמה נשאר לנו? עשר. יש עשר מלאכות שהן כמותיות במהותן. למה עשר? לא, פשוט מאוד. כמה יסודות יש בעולם? ארבע יסודות, נכון? ארבע יסודות, ויש באופן חיובי ובאופן שלילי. למשל, האש מבעיר ומחבא, זה שתי מלאכות, נכון? ובעפר, הבונה והסותר. במים, הכותב והמוחק. ומלאכות באוויר, הקושר והמתיר. אז זה סך הכל יצא לנו? חסר שתיים. טוב, יש גם שורש המציאות, שזה ההוצאה מן היש אל העין ומן העין אל היש. אז מן העין אל היש זה מכה בפטיש. אז זה מה שכל גמר מלאכה הוא נקרא מכה בפטיש. ומן היש אל העין, המוציא מרשות לרשות. עשר הכל יש לכם פה כנגד 22 אותיות ועוד 7 כפולות ועוד 10 ספירות, 39 מלאכות. סודר? בסדר. הלאה.
למה מכה בפטיש זה מהעין
אל היש? מכה בפטיש אין הכוונה שנותן מכה עם הפטיש, אלא זה ההחלקה שאדם מחליק את האדם שמרדד זהב על גבי הקרשים של המשכן, אז הוא נותן מכה אחרונה כדי להחליק את זה, ואיזה גמר המלאכה. זה נקרא מכה בפטיש. בסדר? עכשיו, אז זה מה שכתוב כאן, 39. מה שאומר כאן, יהי אור, יהי רקיע, יצא עם המאמר, המעשה. כן, זאת אומרת, יש, הבעל שם טוב השתמש בזה הרבה, כשמשל הוא הסביר מה זה לעולם השם דברך ניצב בשמיים. זה פסוק בתהילים, פרק קופיוטט, נכון? לעולם השם, מה? באלפבטה, נכון? לעולם השם, דברך ניצב בשמיים. מסביר הבעל שם טוב, מה זה דברך? הדיבור שאתה אמרת, יהי רקיע בתוך המים, עד עכשיו נמצא בתוך השמיים. הוא מחזיק אותם. כלומר, הדיבור הוא המחיה, ואם תסלק את הדיבור לרגע, לא יהיו שמיים. לכן, לעולם השם, דברך, יהי רקיע בתוך המים, ניצב בשמיים. בסדר? אז גם פה אומר כאן הרב יהודה הלוי משהו דומה, כך ברגע שאמר יהי אור יהי רקיע יצא עם המאמר המעשה, זה לא בדיוק כמו הבעל שם טוב אבל זה קרוב, ומעשה זה הוא הספר שם המורה על הכתב, כי כתב האלוה הם ברועב. אז מה אנחנו? אנחנו אותיות. נא להכיר, אנחנו אותיות. איזה אותיות אתה? כך נעשו, מה? השמות, כן, השם הפרטי הוא מורה גם על האותיות, אבל אני לא בטוח שזה הכל, יש הרבה אותיות בתוכנו, הרבה מאוד אותיות שמצפות לצאת אל הפועל. כן, וכך נעשו הספר, כן, כי כתב האלוה הם ברועה, ודיבור האלוה הוא כתבו, וספירתו היא דברו. כך נעשו הספר והסיפור והספר ביחס לאלוה דבר אחד, אם כי ביחס אל האדם שלושה הם. כי האדם חושב בשכלו, הוא מדבר בפיו, וחוטב בידו את דיבורו, להורות בשלושת הדרכים האלה על דבר מה מברואי הבורא. והנה מחשבת האדם וכתבו ודיבורו הם רק סמלים המורים על דבר, לא עצם הדבר. ואילו מחשבת האלוה ודיבורו וכן כתבו הם הדבר עצמו. זה מעשה משהו לגבי סגולת ישראל, כן? שואלים, למה הקדוש ברוך הוא בחר מכל העמים ומה? איזה לא פייר כזה, נכון? למה הוא לא בחר מישהו אחר? תשובה, כשהקדוש ברוך הוא בוחר, הכוונה שהוא בורא. הבחירה האלוהית היא בעצמה יצירה. זה לא שיש לקדוש ברוך הוא כמה עמים לבחור ביניהם, והוא מתלבט איזה מהם הוא יבחר, אלא הוא יוצר את העם הנבחר לו. אז אין פה שאלה למה הוא לא בחר מישהו אחר. מה? למה הוא ברא? זה שאלה אחרת, אבל הבריאה היא בעצמה בחירה. זה מה שהוא כותב גם פה. למה הדבר דומה? לתאר לך בדמיונך, הורג משי, אשר די לו להעלות במחשבתו את עשיית מלאכתו, מיד ישמע לו המשי. והתגוונו בו הגוונים אשר עלו בלב האומן, והצטרפו לציורים אשר ירצה בהם, וכך התרקם האריג הזה לפי צו האומן וכרישומו. והנה, אילו יכולנו אנחנו בשעה שאנו מזכירים את השם איש, או רושמים רשמי גופו, להוות את האדם כמו שהוא בתבניתו, הייתה לנו היכולת שישנה לדיבור האלוהי ולכתב האלוהי, והיינו לבוראים. יכולת כלשהי מעין זאת, יש לנו בציורנו השכלי, שאנחנו כביכול מייצרים עולמות. במילים אחרות, יש כאן היסוד למה שאומרים שעל ידי ספר יצירה אפשר לברוא בעלי חיים, אפשר לברוא בני אדם וכדומה. כלומר, אם האדם מצרף את הרצון שלו אל הרצון האלוהי, אז הוא נהיה שותף למעשה בראשית. טוב, עד כאן להיום. שלום.